רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, אני גיל חובב, אנחנו באוכל ישראל. תכף מתחילים.
היא הייתה ממשפחת סוחרי עצים עשירה מאוד.
למשפחה שלכם יש סיפור.
והיו יורים במרגמה 21 מילימטר כנראה, בתוך תל אביב.
ואז חשבנו לקחת ג'יפ מהמשטרה ולסוע איתו על הכביש לפטרה.
אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם להיעלם בערפילי הזמן. אנחנו בפודקאסט ישראל נראיין את הגיבורים המשפחתיים שלכם וניצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת, עוצמתית וסוחפת שתישאר לדורות. הנכדים והנינים שלכם יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, שימור המורשת המשפחתית, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
אהלן, אני גיל חובב, אוכל ישראל, ואנחנו מדברים על כל מה ששווה וטעים לאכול, הן בחוץ במסעדות טובות והן בבית במטבח הפרטי, אגב בישול. וכרגיל, נתחיל בצפירת הרגעה, אין צורך לרשום כתובות, אין צורך לרשום מתכונים, הכל מופיע באתר שלי, foodspy.co.il, foodspy.co.il. הפעם אני רוצה לדבר על מסעדה שנמצאת בירושלים, היא לא מסעדה חדשה, אבל חל בחידוש, מדובר במסעדת תלביה, שנמצאת בתוך תיאטרון ירושלים, לא ממש ממש בתוך המבנה, בשולב, כלומר ברחוב שופן 5. השינוי שהיא עברה הוא שהיא עזבה את קבוצת מחנה יהודה, וזה מהלך אמיץ, שהרי קבוצת מחנה יהודה מלוא כל הארץ כבודה, ואנחנו מאוד מעריכים אותה ואוהבים אותה. זו הקבוצה שיש לה את מחנה יהודה ואת יהודה לב ואת הסדנה ועוד ועוד, באמת קבוצת מסעדות שעשתה הרבה למען האוכל בירושלים ובעולם כולו כידוע. אבל לאחרונה תלביה פרשה מן הקבוצה הזאת, היא ממשיכה להתנהל בהצלחה, חייבים לומר, וזו גם מסעדה חריגה בנוף הירושלמי, משום שהיא אינה כשרה ופתוחה 7 ימים בשבוע לבוקר, צהריים וערב, מ-9 בבוקר עד חצות מדי יום, גם בשישי גם בשבת. המון אנשים שבאים לתייר בירושלים מגלים שביום שישי בערב נגזר עליהם צום, וגם שאי אפשר לאכול בירושלים ברנץ' בשבת, ומחנה יהודה בהחלט פותרת את הצורך הזה. עכשיו, לפני שניגש לדיבור על אוכל ומחנה יהודה, אני רוצה לדבר לרגע על ביקורת מסעדות באופן כללי. תשמעו. נער הייתי וגם זקנתי, אני עושה ביקורת מסעדות כבר 30 שנה. אני חושב שלאחרונה לתחום הזה יש סוג של קאמבק, אחרי שהוא מעט דעך בעקבות האינטרנט והפייסבוק, כשבעצם כולם נהיו מבקרי מסעדות, וזה טוב מאוד שכולם נהיו מבקרי מסעדות, אינני מתלונן על כך, אבל באמת כיום כל אחת ואחד מאיתנו אוכלים במסעדה, מתרשמים או שלא מתרשמים, ומעלים פוסט בבלוג שלהם, בפייסבוק שלהם, באינסטאוש שלהם וכו' וכו' וכו'. ואז אתה מקבל ים של תגובות והמלצות, ולמה שתעקוב אחרי מבקר מסעדות אחד? דעקה, לאחרונה יש איזושהי הרגשה שהאתרים נהיו מנוונים, אתרי ההמלצות על מסעדות. אם אנחנו מדברים על... אני אפילו לא אנקוב בשמות של אתרים, כדי שלא יתפרש כאילו שיש לי ביקורת ספציפית על אתר מסוים, אבל המסעדות עצמן כבר סוחרות אנשים שכותבים עליהן ביקורות חיוביות, והאתרים הופכים למותים, גם בביקורת מלונות אגב, זה אותו דבר. בואו נגיד את השם האחד והגדול, טריפ אדוויזר, איכשהו אנחנו כבר פחות סומכים על ההמלצות והדירוגים של טריפ אדוויזר, הם מאוד מאוד מוטים. אני מניח שלא באופן פלילי, אבל באופן מחשבי. ולכן כן כדאי לעקוב אחרי מישהו או מישהי שאנחנו סומכים עליהם. אבל מה הבעיה בזה? או, אני אגיד לכם. למה ציינתי שאני עושה ביקורת מסעדות כבר 25 או 30 שנה? כי בין יתר תפקידיי בעיתונות, הייתי גם עורך בהרבה עיתונים, ואני הייתי זה שמעסיק מבקרים. הן במבקרי תיאטרון, והן מבקרי ספרות, והן מבקרי מוזיקה, והן מבקרי אוכל, והן מבקרי רכב וכו' וכו'. וגיליתי שיש שני סוגים של מבקרים. האחד הוא אלה שפשוט מתים על התחום ונורא רוצים להתפלש בו ולחפש מה חדש בו וכו' וכו'. ואותם אני די חובב. והסוג השני הוא ידענים גדולים שרוצים להוכיח לך שהם יודעים יותר ממך. וזה, כפי שאומרים בעברית תנכית, מבאס את התחת. ולמה? כי כשאני קורא ביקורת מסעדות, אני רוצה לקבל טיפים לאיך לחיות טוב יותר. באמת לא מעניין אותי איפה המבקר או המבקרת קיבלו צרבת, וממש לא חשוב לי לדעת שבמדריד הם אכלו יותר טוב במסעדה הקטנה שאתם אף פעם לא תגיעו אליה, כי גם אם תהיו במדריד לא תצליחו למצוא אותה. אבל יש כל כך הרבה מבקרים כאלה, הן של מסעדות והן של תחומים אחרים, מבקרים שאין להם שמחת חיים. ושמחת חיים זה דבר שמאוד חשוב כשעוסקים בביקורת. אתם יודעים מה, גם אהבת אדם נראה לי שצריכה להיות באשפת חיציו של המבקר. ולכן אני חושב שביקורת צריכה להיעשות בנימוס ובמתינות, וגם אם יש דברים שפחות קולעים, צריך להסתכל על התמונה הכוללת, ואם המסעדה מחורבנת לחלוטין, אולי היא פשוט לא שווה ביקורת, ואם חלק מהדברים היו טובים וחלק מהדברים היו לא טובים, אז אולי אפשר להעיר על מה שלא היה טוב במילים מתונות, וגם לא לשכוח את מה שכן היה טוב. כל זה נשמע כמו משפט שיש בו אבל בסוף, או כמו משפט שאומר אוי אוי אוי, אז מה הוא הולך להגיד על תלביה? אז תשמעו, תלביה היא מסעדה נהדרת, בביקורי האחרון בה, אחרי שהיא כבר פרשה מקבוצת מחנה יהודה, אכלתי בארוחה שהיו בה דברים טובים, והיו בה דברים פחות טובים. ונדבר על כולם, מתוך ידיעה ומחשבה שבגדול, זה אחלה מקום לבקר בו, ובביקור הבא שלכם בירושלים, אני מאוד ממליץ לכם לאכול, או פשוט לשתות כוסית יין בתלביה. אז כמו שאמרנו, המקום נמצא בהיקף של תיאטרון ירושלים, במין חלל קטן, שלדעתי במקור יועד להיות מחסן. אין לו חלונות, יש לו רק את הדלת ממנה נכנס האור, הוא נראה כמו מחילה צרה ואפלולית, והאמת זה מה שנותן לו את חינו הרב. כשאני הייתי נער בירושלים, במשך שנים רבות, היה שם בית תה, חשבנו שזה מאוד אקזוטי בית תה, אני מתנצל, זה היה שנות ה-70 המאוחרות, לחשו שבבית התה של ין אפילו קורות אורגיות. לא חוויתי אורגיות בבית התה של ין, והאמת שגם לא שתיתי תה, כי מי רוצה ללכת לבית תה, זה מקומות שהם תמיד דוחים. בכל מקרה, פתאום פתחו שם את מסעדת תלביה, שהתחילה כבר יין, וצמחה להיות מסעדונת ברוח צרפתית. המקום נוהל על ידי קבוצת מחנה יהודה, והצטיין באוכל קלאסי וטעים מאוד מאוד, עם מבחר יינות מעניין. כך המקום נשמר גם כעת, כשהוא לא מנוהל על ידי מחנה יהודה. התפריט הוא בפירוש עם נטייה לצד הצרפתי של המפה, או לצד הצרפתי של המטבח. מה שנורא נורא שימח אותי, איך שנכנסתי, זה שראיתי שבתפריט הקוקטיילים שלהם, קודם כל יש קוקטיילים קלאסיים. אתם יודעים, כיום קוקטייל הוא כבר מין פיגוע המונים שמערב מרשמלו בוער, שערות של טווס ושפם של נמייה, וזה לא כל כך מכבד את אומנות הכנת הקוקטיילים, שהיא אומנות מפוארת מאוד, אז כל הברי קוקטיילים החדשים שצומחים, והם כולם אש ואשן ונוצות, אני קצת מסתייג מהם בזקנתי הזעיפה. בתלביה יש קוקטיילים קלאסיים, וזה אחלה, ואחד מהם הוא וספר. עכשיו, וספר זה קוקטייל מאוד מאוד מיוחס. אתם יודעים מה הוא? וספר הוא המרטיני שג'יימס בונד אוהב. זאת אומרת, תמיד כשאנחנו אומרים שהקוקטייל של ג'יימס בונד הוא מרטיני, זה לא נכון. בספרו המקורי של יאן פלמינג, ג'יימס בונד שותה וספר, שהוא קוקטייל גדול יותר ואלכוהולי הרבה יותר, שמורכב לא רק ממנה אחת כמו מרטיני, מנה אחת של ג'ין ועוד נגיעה אחת של ורמוט לבן, אלא ממנה של ג'ין, מנה של וודקה וכו' וכו'. וכיוון שג'יימס בונד בינינו היה וואש, מה אפשר לצפות ממי שהלך להיות מרגל, כן? הוא לא הלך להיות משורר, או אני לא יודע מה, לעסוק בחקר המשנה, הוא הלך לשחוט אנשים, אז הוא אוהב את הקוקטייל שלו מנוער ולא מסוחרר, שזה דרכם של הערסים לשתות קוקטיילים, והווספר של ג'יימס בונד גם הוא מנוער. את הווספר שהזמנתי בתלביה אכן יערו ועשו היטב, זה היה קוקטייל נהדר, ואפילו המחיר שלו לא היה מופרז. בקיצור, כבר שפו לתלביה על בר הקוקטיילים שלהם. חוץ מזה, מבחר יינות מרהיב, גם של יינות ישראליים וגם של יינות מארצות זרות. המנה הראשונה הייתה הקלאסית שבקלאסית שבקלאסית, סלט עגבניות עם נתח יפה של גבינת פטה טובה מעליו, שמן זית טוב, לחם טעים ליד, פשוט מקסים, לא צריך לקפוץ מעל הפופיק. סלט עגבניות זה דבר נהדר, באמת לא צריך להוסיף לו גזיזים וכל מיני דברים, הוא עובד יפה כמו שהוא, בכלל בהרבה מנות במטבח כל החוכמה היא לא להפריע. ולא שום דבר אחר. אחר כך הגיעו המנות העיקריות שמה לעשות לא נורא הצליחו. המנה האחת הבשרית הייתה בף בורגיניון, שזה תבשיל בשר צרפתי עם ירקות שורש שמבושל עם הרבה יין אדום לאורך זמן. די קשה לפספס במנה כזו. בתלביה טיפונת פספסו. זה היה טעים, אבל הבשר היה קצת יבש, וזה דבר שלא צריך לקרות. זה יכול לקרות או כי הבשר לא מספיק שומני וטוב, או כי הבישול היה ארוך מדי, וזה ממש קשה לבשל בף בורגיניון יותר מדי, כי זו מנה בריונה וחסונה. הוא הוגש על פירה שגם הוא היה באמת מחית תפוחי אדמה, אבל קצת תפלה. בקיצור, לא מנה רעה, בטח שלא מנה שצריך להחזיר למטבח, אבל גם לא הצלחה מי יודע מה. המנה העיקרית הנוספת שהייתה קלמרי, מקומחים ומתוגנים, לא קלעה. היא הייתה טיפה פרפרה, לא היה לה צבע נורא יפה. הטעם היה בסדר גמור, אתם יודעים, כל מה שעושים לו טיגון עמוק הוא טעים, גם אם אני אתגן את המשקפיים שלי בטיגון עמוק, אתם תאכלו את זה בהנאה יתרה, אבל אפשר לעשות את זה טוב יותר. אחרי שאמרתי את כל זה, אני רוצה לומר שוב, מדובר במסעדונת חמודה שכל עיר הייתה מתברכת בה, במקום שתמיד כיף לחזור אליו, במקום שתמיד פתוח בירושלים הסגורה והמסוגרת, במקום עם שירות נהדר, ועם קהל לקוחות ירושלמי, כמו שירושלים הייתה פעם, כל מיני קשישות תחולות שיער, שעם כל אחת מהן הייתי מתחתן על המקום, וכל מיני חבר'ה שלא עושים יותר מדי רעש, גם כשהם צעירים. בקיצור, אבן מאבני החושן מבחינת ירושלים, או פנינה בנזרה של עיר הבירה שלנו, שזוהורו הוא עם מעט בשנים האחרונות. אז טוב שיש לנו את תלביה, סחה שהיא יצאה לדרך חדשה, מעט כיוונון נוסף במנות העיקריות, ושיחקנו אותה. תלביה נמצאת ברחוב שופן 5, היא פתוחה 7 ימים בשבוע, מ-9 בבוקר עד חצות, היא אינה כשרה, וכל יתר הפרטים ואפילו תמונות נמצאים באתר שלי, foodspy.co.il. עכשיו הפסקה קצרה לפרסומות, ומיד נשוב.
60 שניות על מהפכת המידע בעולם הסניטציה. פינה בחסות טוק, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. אנחנו רגילים לשמוע על מהפכת האינטרנט של הדברים, IoT, בהקשר של ערים חכמות ובתים חכמים, אז הנה משהו שלא שומעים הרבה, איך יכולים חיישנים ורשתות תקשורת לתרום לסניטציה במקומות הומי אדם, כגון שדות תעופה, בתי חולים, אולמות כנסים וכדומה. טורק הדגימה את התרומה הזו בכנס מקצועי של אלפי משתמשים שנערך באמסטרדם ב-2016. בחדרי השירותים של הכנס הותקנה מערכת ה-Easy Cube של טורק, שכוללת חיישנים בכניסה לתאי השירות, שסופרים את מספר האנשים שביקרו בשירותים במהלך היום, וגם חיישנים בתוך הדיספנסרים של מגבוני הנייר, שעוקבים אחר כמות המגבונים שנותרו בתוך מיכל. המידע הזה הועבר דרך הרשת האלחוטית למרכז שליטה ובקרה, ומשם לטאבלטים שהותקנו על עגלות הניקיון של אנשי הסניטציה בכנס. בכל פעם שדיספנסר עמד להתרוקן, או כמות מסוימת של אנשים ביקרו בשירותים, הטאבלט הודיע על כך לאיש הניקיון המתאים. התוצאה? שירותים נקיים יותר, דיספנסרים שאף פעם לא התרוקנו, ושירות הרבה יותר יעיל וחסכוני. באי הכנס, שהיו שפני הניסיון לניסוי הזה, דיווחו באופן מובהק על חוויה נעימה יותר של ביקור בשירותים, ולא פחות חשוב, גם עובדי הניקיון עצמם היו הרבה יותר שמחים ומרוצים מעבודתם. מערכת ה-Easy Cube של טורק היא המערכת המתקדמת ביותר בעולם לניצול יעיל של מידע בעולם ההיגיינה. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים.
חזרנו לפרק השני של אוכל ישראל, הפרק השני שתמיד מוקדש למתכון שאפשר להכין בבית בקלות, להרשים איתו את הקוזינות ולהגיד, זה סתם משהו שזרקתי ברגע האחרון לצלחת. והפעם באמת מתכון שעובד כך, זאת אומרת, מעט מאוד מאמץ, המאמץ הגדול ביותר שיש במתכון הזה הוא מאמץ נפשי, תכף נדבר עליו, והרבה מאוד תוצאה, ואפילו תוצאה שיכולה להישמר לי 3 ימים. והמתכון הוא מתכון ל... סלט גזר. עכשיו בואו נפתח את הנושא הזה של סלט גזר. יש שני סוגים נפוצים של סלט גזר בארץ. האחד הוא סלט הגזר של הקיבוצים, שהוא גזר שמרוסק בפומפייה דקה, אני מניח שכיום הוא כבר מרוסק באמצעות משהו חשמלי, ועושים לו רוטב של מיץ תפוזים, ולפעמים אפילו טיפונת בצל ירוק עם משקיעים, שתדעו לכם, לא שאני בא להתגולל חלילה על הקיבוצים, שאנחנו מאוד אוהבים, אבל המטבח הקיבוצי הוא, בואו נגיד, פחות הצלחה, אז שתדעו לכם שאני אפילו פעם הייתי בקיבוץ שהגישו בו, סלט גזר ברוטב מיץ תפוזים, ואת המיץ עשו מזיפ. אתם זוכרים שהייתה מין אבקה כזאת, שזה היה בעצם נשורת רדיו-אקטיבית שהביאו מכל מיני אתרי ניסויים בעולם, ומכרו אותה בארץ כאבקת מיץ תפוזים? אז באיזשהו קיבוץ עשו את המיץ תפוזים מזיפ, והגישו בו סלט גזר. זאת הייתה באמת זוועה חיה שמסבירה למה המפעל הקיבוצי קרס בסופו של דבר. וזה סלט, בקיצור, לא מוצלח. הבה נודה בעובדות. אנחנו מכירים אותו מילדותנו, אבל הוא לא שיחוק. הסלט השני הוא בעצם אינו סלט. המרוקאים קוראים לו סלט גזר, כי הם אוהבים להגיד, אני שם על השולחן 20 סלטים, אשתי עושה 20 סלטים, אי אפשר, כל הארוחה זה רק 20 סלטים שהיא מתחילה, וזה וזה וזה. זה תבשיל גזר. סלט גזר מרוקאי עשוי מגזר מבושל, ברוטב עגבניות, חרפרף כזה, זה מאוד מאוד טעים. אבל, וכאן באה טענה הים תיכונית שלי, למטבח המרוקאי המאוד מאוד מפואר כמובן, הוא מבושל. זה לא רענן כל כך, זה מאוד טעים עם לחם וכו', והרוטב נהדר, ואתה תמיד מנקה עם הלחם את הצלחת וזה וזה, אבל אנחנו לחופיו הצוחקים של הים התיכון, אנחנו רוצים שבפה יתפוצצו לנו טעמים עסיסיים וצוחקים ופריחים, דברים מבושלים הם פחות... פחות מוצלחים כסלט לפחות. אז אני רוצה לתת לכם מתכון לסלט גזר צפון אפריקאי, הטעמים שלו הם צפון אפריקאים, ים תיכוניים, הוא סלט נהדר, טרי מאוד, פריך מאוד, מתפצפץ מאוד, זה בעצם סוג של, לא לצחוק על הצירוף מילים המוזר, סביצ'ה גזר. ולמה אני אומר סביצ'ה גזר? כי כמו סביצ'ה, בעצם הלימון שבסלט מבשל מעט את הגזר, לא בישול בישול, אבל הוא מעט מרקח את הגזר, ולכן ככל שתשמרו את הסלט יותר זמן במקרר, הוא מתרקח יותר, הוא מקבל מרקם שונה. כך שביום הראשון שתגישו את הסלט, אני מציע לעשות כמות גדולה מאוד, ביום הראשון שתגישו את הסלט הוא יהיה פריך ומתפצפץ וכזה עושה אתגר לשיניים ולכתרים החדשים שקניתם בכל כך הרבה כסף אצל רופאי השיניים. ביום השלישי שתגישו את זה אחרי שהסלט נמנם במקרר, הוא כבר יהיה רך בהרבה, עדיין לא מושי, אבל רך בהרבה, ולגזר תהיה איכות מבושלת כזאת. זה מה שהלימון תורם לגזר. מאוד מאוד מוצלח. שני האופנים להגיש את הסלט מאוד מוצלחים. איך מכינים את זה ולמה יש כאן בעיה נפשית? אני אסביר לכם. את הגזרים אנחנו קולפים, ואני אומר, גזרים, קחו 10 גזרים, 20 גזרים, תלוי בגודל של הגזרים שיש. אתם יודעים, זה לא טוב לקנות גזרים גדולים מדי, כי הם מעט עציים, אז גזרים בינוניים, בין 10 ל-20, הכמויות כאן מאוד מאוד לא מוגדרות ומאוד גמישות, זה לפי הטעם ולפי מה שיש. קלפו את הגזרים, ועתה מגיע השלב המאתגר נפשית. לא לגרר אותם על פומפייה, ולא לקצוץ אותם דק דק דק. אתם יודעים, הריב הקבוע שלי עם טבחים מקצועיים, זה שטבחים אוהבים לקצוץ דק. ואני חושב שאוכל לא צריך להיות קצוץ דק. אם קוצצים את זה דק, זה נהיה מין מחית כזאת, זה נהיה גרבר, וזה מאבד את המרקם המאתגר, הנהדר שיש לגזר. אנחנו רוצים לשמור את הפריחות שלו. אז אנחנו צריכים לקצוץ את הגזרים לחתיכות בגודל פרק של זרת. אוקיי? עכשיו, אם כשהייתם קטנים שיחקתם 5 אבנים, אז לחתיכות בגודל 2 אבנים של 5 אבנים. או אם אתם לא יודעים על מה אני מדבר כי אתם צעירים מדי, אז בואו נגיד לחתיכות בגודל עג'ו. או אם אתם לא ירושלמים, אז אתם לא מבינים מה זאת המילה עג'ו, לחתיכות בגודל גוגו. ואם אתם לא מבינים מה זה גוגו, אז יאללה, אני לא יודע מה. חתיכות, בקיצור. בסדר? יופי. לא לגרר. עכשיו, זו עבודה, זה תורח, זה עמל. איך עושים את זה? או שעושים את זה עם סכין. כן, גם לקצוץ זה בסדר. או שאם אתם רוצים להתעצל, קחו את הדיסק שנועד לחיתוך צ'יפס. במעבד המזון שלכם, בדיוק, 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 זה שאף פעם לא השתמשתם בו ואף פעם לא ידעתם למה הוא משמש, לא הפרופלור מתכת ששמים למטה, ולא הדיסק פומפייה שנראה כמו פומפייה, אלא הדיסק שיש בו מין הרמה כזאת ואז משבצות. קחו את הדיסק הזה ותגררו איתו במעבד המזון את הגזרים, אתם תראו, יצאו לכם חתיכות בגודל של פרק אצבע, אל תגררו את האצבעות בבקשה, כמובן, יופי. עכשיו יש לנו קערה מלאה בגזרים מגוררים, תשתדלו להשתמש בקערה בצבע כחול, זה הכי יפה, כי הניגוד של הצבעים כתום וכחול עובד נפלא. ועכשיו אנחנו רוצים להוסיף לגזרים שלנו את הטעם. אז, מיץ משני לימונים, את הלימונים אנחנו נשטוף לפני שנשחט מהם מיץ, משום שמגדלי הלימונים לא לוקחים בחשבון שאולי נשתמש בקליפה, ואני לא רוצה לדעת איזה חומרי ריסוס הם שמים עליהם, אז נשטוף ונקרצף היטב, ואז חצי לימון סחוט אחד נקצוץ היטב, כאן דווקא כן דק, בסכין. לא נגרר רק את הקליפה הצהובה, נקצוץ בסכין יחד עם הלבן של הלימון ויחד עם אפילו מה שנשאר בתוך הלימון אחרי הסחיטה, רק בלי החרצנים כמובן, נקצוץ דק ונכניס פנימה, זה מוסיף צבע צהוב נהדר וזה מוסיף טעם של שמש וגם טיפונת מרירות שזה אחלה טעם להוסיף לסלט, משהו כמו 5 בצלים ירוקים קצוצים, לא דק מדי אבל קצוצים, גם החלק הלבן וגם החלק הירוק, 3, 4, 5 שיני שום, קצוצות דק, שוב, אני מעדיף קצוצות ולא מאוחות, כי הסלט הזה צריך להיות גס, זה סלט של עיקרים, זה לא, אתם יודעים, זה לא משהו מתפצ'קר, אז 3, 4, 5 שיני שום, אתם תחליטו כמה, קצוצות בסכין ולא מאוחות במועך שום, בין רבע לפלפל ירוק חריף שלם, קצוץ דק דק, אני חושב שלסלט הזה מתאים יותר פלפל ירוק, לא פלפל אדום, כי אנחנו רוצים את הניגוד צבעים, אז זה פלפל ירוק חריף, אבל אם יש לכם רק אדום זה בסדר גמור, אפילו אם יש לכם רק פלפל יבש זה הולך בסדר, וחצי צרור כוסברה קצוצה, אני יודע, אני יודע, אתם רגישים לכוסברה, אתם אלרגיים לכוסברה, הדודה שלכם לא סובלת כוסברה, מותר גם להשתמש בפטרוזיליה במקום כוסברה, זה יותר טעים עם כוסברה. לכל זה אנחנו מוסיפים משהו כמו כף פלפל שחור גרוס גס, ושתי כפות מלח גס, לא מלח דק, מלח גס, אנחנו רוצים שגרגרי המלח יפגשו את השיניים שלנו בלעיסה, מערבבים הכל, מחכים 5-10 דקות, בזמן ההמתנה הזה, המלח מוציא מעט אסיס מן הגזר, והלימון טיפונת מרקח את הגזר, ואז מגישים לשולחן. א', זה סלט יפהפה, ב', זה סלט נורא טעים, עם טעמים קופצים ושמחים, וג', כפי שאמרתי, כיוון שבעצם מדובר בסוג של סביצ'ה, את השאריות פשוט שומרים במקרר, והסלט הולך ומתרקח במשך 3 ימים, אפשר לחזור אליו 3 יממות שלמות, ולאכול אותו שוב ושוב ושוב, זאת תוספת נהדרת לדג, זאת תוספת נהדרת לכריכים, וזה סלט שעובד בזכות עצמו על שולחן הסלטים. ההכנה קצרה מאוד, הצבעים יפהפיים, ולכן אין ערוץ טלוויזיה בעולם שלא הכנתי את הסלט הזה בתוכנית הבוקר שלו. תמיד כשאני במסעות הרצאות בעולם, ואני מתארח בכל מיני עודטות של כל העולם, אתם יודעים, אין רשת שידור עולמית שלא התארחתי בתוכנית הבוקר של ה-ABC, CBC, NBC, כל 3 אותיות שנגמרות ב-C, אני הייתי שם בתוכנית הבוקר ועשיתי את הסלט הזה, כי תמיד אני יכול למכור להם את זה לתוכנית. זה בחור ישראלי שמדבר בסדר, הוא יודע אנגלית, הוא מלרלר עד שסותמים לו את הפה, וחוץ מזה הוא יודע לעשות מתכון נורא צבעוני שמצטלם מצוין ונגמר ב5 דקות. אז אם זה טוב ל-ABC, CBC, NBC, BBC וכו', ולעודטה, זה טוב גם לכם. עד כאן אוכל ישראל, אני גיל חובב, לפני שאנחנו נפרדים, נגיד, תודה לגיא בינון על ההפקה והעריכה, תודה לרן לוי העורך הראשי, לשרה סילבצקי שלנו, מנהל את הקהילות, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, דני תימור הוא המנהל העסקי שלנו, ואיתמר סוויסה נמצא בצוות ההפקה. המתכון וכל הפרטים של המסעדה נמצאים באתר שלי foodspy.co.il, ואנחנו נתראה בפרק הבא. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.